דף קוף יוד א', עמוד ב' במשנה למטה. אומרת המשנה, חטאת שקיבל דמה בקוף אחד. אדם שחט קורבן חטאת וקיבל את הדם בכלי שרת, נתן בחוץ וחזר ונתן בפנים, או נתן בפנים וחזר ונתן בחוץ, חייב שכולו ראוי בפנים. בעצם במשנה הזאת היא כהמשך לדין של הפרק השוחט והמעלה, כי אנחנו כבר למדנו שאדם ששוחט קודשים מחוץ לעזרה, או זורק את הדם מחוץ לעזרה, או מקטיר מחוץ לעזרה, אז הדין הוא שבשוגג דינו בחטאת ובמזיד דינו בקרת. אומרת המשנה, לכן אותה חטאת שקיבל דמה בכוס אחד, וכל הכוס הזה ראוי לבוא על גבי מזבח, אז אם הוא הלך וזרק מהדם של החטאת, ולא משנה אם הוא זרק בפנים ואחרי זה בחוץ, או בחוץ ואחרי זה בפנים, אומרת המשנה, הוא יהיה חייב. ורש"י בעצמו מיד אומר שהחלק הראשון זה בחדין אסבא, זה פשיטה, זה לא צריך לומר. מה אתה אומר? שיש לי פה דם שראוי להיות על גבי מזבח, והוא נתן אותו בחוץ, ואת היתרה הוא נתן בפנים. כן, ברור שהוא יהיה חייב. החידוש הוא בחלק השני. הוא לוקח דם אחרי שהוא כבר נתן בפנים, אחרי שהוא כיפר, אחרי שהקורבן עלה לבעלים, ואת השריים שנשאר בקוף הוא זורק בחוץ. ואז זה אומר את המשנה, גם בזה הוא יהיה חייב, הגמרא תברר, ותאמר שזה אליבא דרבי נחמיה. אומר את המשנה דין נוסף, מה קורה במקרה כזה? קיבל דמה בשתי כוסות, נתן משניהם בפנים, פטור.
הדם הזה שהוא זרק החוצה, הוא לא היה אמור.
ודאי שהיה אמור. לקח עכשיו את הדם הזה, ובמקום, עשה כמצוותו, קיבל דמה בשתי כוסות, נתן שניהם בפנים, פטור, לא עשה פה שום עבירה. שניהם בחוץ, חייב. רש"י כבר אומר שמדובר פה באופן שלא נודע לו בין זריקה לזריקה בחוץ. כי אם היה מצב של נודע לו, אז הוא חייב שתי חטאות. רק מכיוון שהיה פה אי ידיעה, העלם אחד, אז הוא צריך להביא חטאת אחת על זה שהוא זרק את הדם בחוץ. אחד בפנים ואחד בחוץ, פטור. כי אחרי שהוא זרק אחד בפנים, אז הוא כבר קיים את מצוותו. אז מה שעכשיו הוא נתן בחוץ, כפי שעוד מעט נבהר בגמרא, הוא בעצם עשה אותו דחוי, והוא לא ראוי לעלות על מזבח. וכל דבר שלא עולה על גבי מזבח, אז לא שייך בו דין של זריקה בחוץ. לא מחייבים עליו. מה קורה אחד בחוץ ואחד בפנים? אז ברגע שהוא זרק את הדם בחוץ, הרי זה דם שהיה ראוי לבוא על גבי מזבח, עליו הוא יהיה חייב, חייב על החיצון, והפנימי מחפר. יש לו עוד קוף, עם הקוף הזאת הוא הולך ומחפר, ועלה לו אותו קורבן חטאת לבעלים. אומרת המשנה, למה הדבר דומה? הסיפור שלנו עם שתי כוסות, למה הדבר דומה? למפריש חטאתו ועבדה, והפריש אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאת הראשונה, והרי שתיהם עומדות כאן לפנינו. ואז שחט שתיהם בפנים, פטור, הוא לא עשה פה שום מעשה עבירה. אם הוא שחט את שתיהן בחוץ, חייב, כי הרי כל אחת היא פוטנציאל קורבן חטאת. אז הוא לקח קודשים שעשה אותם בחוץ, חייב, אז זה קורבן חטאת. אבל אם הוא עשה אחת בפנים ואחת בחוץ, אחת בפנים כמצוותה, ממילא התכפר. עכשיו זה בעצם חטאת שהתכפרו בעליה באחרת. מה הדין של חטאת שהתכפרו בעליה באחרת? אז יש לנו הלכה למשה מסיני שאומרת חמש חטאות המתות, מורת חטאת, ולת חטאת, וביניהם חטאת שמתו בעליה, חטאת שכיפרו בעליה באחרת, זה חטאת שהולכת למיטה, היא לא עולה על גבי מזבח. לכן, מה שהוא עושה אותה בחוץ הוא פטור, זה לא קודשים בחוץ. אחת בחוץ ואחת בפנים, הוא קודם הוא שחט בחוץ, שהיא בעצם הייתה ראויה לבוא על גבי מזבח, חייב על החיצונה, והפנימית עכשיו היא המחפרת על החטא שלו. מסיים את המשנה, כשם שדמה פותרת בשרה, הרי קודשי קודשים כבר דיברנו, למעשה זה נעשה קדוש ומועלים בו משעת ההקדש. ברגע שהוא זורק את הדם, זריקת הדם זה המתיר של הבשר לכהנים, ממילא אין בזה מעילה. אז כשם שדמה פותרת בשרה, אותו קורבן חטאת שעכשיו הוא הלך וזרק את הדם ועל ידי זה הוא מוציא אותה מידי מעילה ביחס לבשר, כך היא בותרת את בשר חברתה. מה קורה באותו הרגע? אז הוא חטאת שכיפרו בעליה באחרת. מה היה פה? היה פה שתי חטאות. חטאת אחת הלכו וזרקו את הדם והתכפרו הבעלים. החטאת השנייה הופכת להיות חטאת שכיפרו בעליה באחרת, שלמיטה, זה הלכה למשה מסיני. זה אסור בנה, אבל זה כבר לא קודשים. מעילה לא יהיה בו. לכן אומרת המשנה, כשם שדמה פותרת בשרה, באותו רגע שהחטאת הראשונה, זריקת הדם מוציא מידי מעילה את הבשר שלה, זה גם באותו הזמן פותרת בשר חברתה. זה מוציא ממעילה גם את בשר חברתה. עד כאן המשנה, והגמרא עכשיו תבאר את הדברים. אומרת הגמרא על המקרה הראשון שלנו במשנה. המשנה מדברת על המקרה של אותו אדם שקיבל דמה בכוס אחת, ולקח את הדם של החטאת, ולקח ונתן בפנים, וחזר ונתן באותו דם בחוץ, ועל זה אנחנו אומרים שזה נחשב כאדם שזורק דם של קודשים בחוץ, שהוא חייב על זה במזיד קרת ושוגג חטאת. אומרת הגמרא, אני לא מבין. בישלמה בחוץ וחזר ונתן בפנים, שהוא לא ראוי להיות בפנים, נפלא. במקרה כזה שהוא לקח את אותו כוס, וקודם זרק בחוץ, הרי זה דם שראוי לבוא על גבי מזבח. אז זה זורק קודשים בחוץ, אני מבין היטב. אז אפילו שאחרי זה הוא חזר ונתן בפנים, אבל מה שהוא נתן בחוץ, אז זה זרק בחוץ, שעל זה התורה אומרת שבשוגג מביא חטאת, הבנתי. וזה הסיבה, כמו שהטעם של המשנה, שכולו ראוי להיות בפנים, כי כולו ראוי לעלות על גבי מזבח. אבל בפנים, ונהלן בחוץ, מה קרה? הוא הלך ועשה ארבע מתנות על ארבע קרנות המצווח, כדין קורבן חטאת כמצוותה, וחיפר בבעלי. עכשיו נשאר לו שריים של אדם, במקום לשפוך את זה אל יסוד המזבח, הוא הלך וזרק את זה בחוץ. אומרת הגמרא, שריים נינו, ממתי על שריים אתה מתחייב בחוץ? עונה הגמרא, המני, אתה יודע מי זה המשנה שלנו? רבי נחמיה ידי אמר, שירי אדם שקרבם בחוץ חייב. המשנה שלנו זה רבי נחמיה בקוף יהודה מודבט בשורה השנייה. בדף קוף יהודה מודבט היה לנו משנה, רבי נחמיה אומר, שירי אדם שקרבם בחוץ חייב. כי הוא סובר, שזה מעכב כפרה, אם לא שפכת ליסוד, זה חסר בכפרה. חסר בכפרה, אז ממילא, אם עשית את זה בחוץ, חייב עליו. נפלא. אומרת הגמרא, תמשיך אחר. אי רבי נחמיה, אז אם אתה טוען שהמשנה שלנו היא כדעת רבי נחמיה, אימא סעיפה, נמשיך למקרה הבא במשנה. מה קורה אם הוא קיבל את הדם של אותו קורבן חטאת? בלשון של המשנה שתי כוסות, וכאן הגמרא משתמשת בלשון שני כוסות, כנראה שכוס יכול להיות בזכר ובן קבע, אבל בכל אופן, כאן מבואר הלשון של שני. אז הוא קיבל דמה בשני כוסות. נתן שניהם בפנים, אומרת המשנה פטור, ודאי, עשה כמצוותו. שניהם בחוץ חייב, כי כל אחד הוא פוטנציאל ראוי לעלות על גבי מזבח, אז אם זה היה באלם אחד, חייב קורבן חטאת אחת, אם היה ידיעה ביניהם, יצטרך להביא שתיים. מסיים את המשנה, אחד בפנים ואחד בחוץ. מה קורה אבל אם לוקח כוס אחת ועושה בפנים, ולוקח את הכוס השנייה וזורק בחוץ, שמה הכוס השנייה על פניו? שיירי אדם. ומה הדין אומרת המשנה? פטור. ואמר רבי נחמיה, שיירי אדם שקריבם בחוץ חייב, אם קיימת לי את המשנה לבדר רבי נחמיה. אז הכוס השני זה השריים של הכוס הראשון. אם זה שריים היה צריך להיות הדין, שיהיה חייב. המשנה היא רבי נחמיה. ופה אתה אומר פטור. מסיקה הגמרא ואומרת, סיפה אתן לתנקמה דרבי אלעזר ברבי שמעון, דאמר כוס עושה דחוי לחברו, או כפי שהמסורת השף מביא בעוד ב' את גרסת הגמרא ונקיים את שניהם, ומן תנה דפליג עלי דרבי אלעזר ברבי שמעון, רבי נחמיה הוא. היה לנו לאל בגמרא בדף למדלת עמוד ב' ברייטה. הברייטה הביאה מחלוקת בין תנקמה לרבי אלעזר ברבי שמעון, מה קורה אם הוא קיבל את דם החטאת בכמה כוסות? ודאי שלכתחילה אנחנו מקבלים בכוס אחת. מזרק אחד, כלי שרת. הלך וקיבל בכמה כוסות. אז המשנה שהברייתא אומרת שאם הוא נתן מכל כוס על קרן אחת, אז כל כוס יש לה שיריים, את השיריים הזה מביאים אל יסוד המזבח. אנחנו רוצים לדעת מה קורה, הוא קיבל עכשיו בשתי כוסות, ורק מכוס אחת הוא נתן על ארבע קרנות המזבח. אז מה שנשאר באותו הכוס, ברור, זה שיירי הדם, צריך לשפוך את זה ליסוד המזבח. מה קורה עם הכוס השנייה? נחלקו בזה תנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון. תנא קמא אומר, הכוס השנייה היא דחוי. מכיוון שהכוס הזאת היא זאת שעשתה לגבי מזבח, אז היא דחוי. דחוי פירושו של דבר, הוא לא ראוי למזבח. מה עושים איתו? שופכים לאמת המים, כמו כל הפסולים. לא מגיע ליסוד המזבח. רבי אלעזר ברבי שמעון חולק ואומר, זה נחשב שיריים של הכוס הראשון, ולכן אנחנו נשפוך את זה ליסוד המזבח. מה היה המקרה שלנו פה במשנה? קיבל בשתי כוסות. מה אמרנו? שאם הוא נתן מכוס אחת בפנים וחזר ונתן את הכוס השנייה בחוץ, הוא יהיה פטור. למה הוא יהיה פטור? כי זה בעצם כמו תנא קמא, וזה בעצם המסורת השאף. ומן תנא דפליגא לידי רבי אלעזר ברבי שמעון? מי זה התנא שחולק על רבי אלעזר ברבי שמעון בדף ל"ד? שרבי אלעזר ברבי שמעון אומר שזה שיערי אדם וזה נשפך אל היסוד. ויש שם מישהו שחולק ואומר שזה הולך לאמה, לא ליסוד. מי זה? רבי נחמיה. כי לפי רבי נחמיה, וזה ההבדל, הרישא מדברת בכוס אחד. באותו הכוס ברור שהשיריים נשפכים אל היסוד, ורבי נחמיה לשיטתו שזה אומר שזה חלק מהכפרה, אז אם הוא עשה את זה בחוץ, הוא יהיה חייב עליו. אבל בשתי כוסות, הכוס השני זה דחוי. ברגע שזה דחוי, אז זה לא עולה אצל מזבח, לא עולה אצל מזבח, אז גם אם הוא נתן בחוץ, זה לא קורבן, אין פה בעיה של זרק בחוץ, פטור. דווקא עליבא דרבי נחמיה. דווקא עליבא. כי לפי רבי אלעזר ברבי שמעון הוא יהיה צריך להיות חייב על זה. לפי רבי נחמיה הוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, למה הדבר דומה? אומרת המשנה, למפריש חטאתו ועבדה ויפריש אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאת הראשונה. שואלת הגמרא, למה הדבר דומה למה לי? משה רשי אומר, איזה הלכה אתה מוציא מזה? מה באת לספר לי פה? מה אתה רוצה ללמד אותי יותר ממה שידעתי קודם? עונה הגמרא, המני רבי, החלק הזה במשנה זו שיטת רבי, דאמר עבודה בשעת הפרשה מתה, והכי כאמר, וכך בא ללמד אותנו התנה שלנו שמדמה את הדין של שתי כוסות לדין הזה של מפריש חטאתו ועבדה. הרי בעצם אנחנו יודעים שיש הלכה למשה מסיני שדובר חמש חטאות המתות. זה אומר שיש לנו כל מיני דינים שונים משאר קורבנות בחטאת, שבחטאת כזאת היא למשל שמתו הבעלים, חטאת שהתכפרו בעליה באחרת, אותו תמורת חטאת, ולעת חטאת. בכל המקרים האלה אנחנו באים ואומרים שזה הולך למיטה. ובפשטות אותה הלכה באה ואומרת, כך פשטות, שמה שבחטאת יש לו דין שהולך למיטה, באשם יראה עד שיסתאב, ויפלו דמיו לנדמה לקיץ המזבח. זאת אומרת, אם זה היה סיפור תמורת אשם, או ולד אשם, שזה אי אפשר כי זה בן הזכר וכו', אבל בכאלה מקרים, חטאת אשם שהתכפרו בעליה באחרת, שמה אנחנו ניקח את אותו בהמה, נביא אותה למראה, נחכה שיפול במום, אחרי שיפול במום ניקח את הנמכור, את הכסף הזה נביא לקיץ המזבח, בזמן שהמזבח בטל, נביא מזה קורבן עולה. כל שבחטאת מתה, באשם יראה עד שיסתאב. באה עכשיו הגמרא ואומרת, המני, אתה יודע מי זה הדין שלנו בסיפה של המשנה? למה הדבר דומה? רבי, דאמר, עבודה בשעת הפרשה זה הגדרה כמו בחמש חטאות המתות. הרי חמש חטאות התאות מדובר על חטאת שהתכפרו בעליה באחרת. מה המקרה? אדם יפריש קורבן חטאת, עבד לו החטאת. יפריש אחרת, הקריב את הקורבן, היום התכפר לו חטאתו, ועכשיו מצאו את החטאת הקודמת. זה חטאת שהתכפרו בעליה באחרת. זה לא המקרה שלנו. פה מדובר שהיה לו חטאת ועבד לו החטאת, ויפריש ומצא, וכרגע בפנינו עומדים שתי החטאות. ועל זה אני אומר לפי רבי שמעדין למיטה עזלה. אותה חטאת שכבר עכשיו היא הייתה עבודה, דינה למיטה. זה אומרת הגמרא, המני רבי דאמר עבודה בשעת הפרשה מתה, אפילו שנמצא קודם שחיטה. זה הכי כאמר, וזה התנה שמדמה את קיבל דם החטאת בשתי כוסות לדין של חטאת שעבדה והפריש אחרת תחתיה. במה זה דומה? תמה דעבדה. מה הסיבה שאני אומר שהיא הולכת למיטה? או במקרה שלנו, אם הוא כבר זרק דם אחד, אז הדם השני, אני אומר, הכוס השנייה, אם הוא זרק אותה בחוץ, הוא יהיה פטור, כי עבדה. כי בעבודה אני אומר, שכשאני מוצא עוד לפני שהוא חטא, לפני שהוא ישחט, זה כבר הולך למיטה. אבל, מה יהיה באופן, ההפריש שתי חטאות לאחריות, חד מיני ומעיקרה, אולי. אם הוא לקח, והוא נרוויסט, הוא יודע שהוא צריך להביא קורבן על חטא, והוא לא רוצה לקחת סיכון שהוא יגיע לבית המקדש, ופתאום יתברר שיש בעיה בבהמה, והוא לא יתכפר, הוא מפחד. מה הוא עושה? הוא מראש קונה שתי בהמות, נקבות, מביא את זה לקורבן חטאת, והוא אומר מראש שזה בא לאחריות. הוא לא החליט מי ממה. אחת מהם תהיה החטאת, ואחת תהיה כאחריות. פה הדין שזה לא בדין של החמש חטאות המתות, אלא פה הדין שאותה חטאת שהוא מחפר, מחפר, והשנייה תראה עד שתסתיים, ואז אני אומר, יפלו דמיה, לעולה לקיץ המזבח. וכאן אומרת הגמרא, וכדרב אונה אמריו, דאמר רב אונה אמריו, אשם שניתק לראייה ושחטו סתם, כאשר לעולה. מה יהיה הדין? אותו מקרה של חמש חטאות המתות באשם, יראה עד שיסתיים. הוא במקום לעשות את התהליך הנצרך, הווה אומר לתת לקורבן אשם להסתובב בשדה, ייפול בו מום, נמכור אותו, נקנה את הקח את הכסף, נקנה קורבן עולה, נביא לבית המקדש. לא, קיצר את התהליך. נכנס עם האשם הזה לבית המקדש, שחט אותו סתם. הדין שזה קורבן עולה, וזה עולה על המזבח. ומכיוון שזה עולה על המזבח, זה קודשי. אז מה יקרה אם הוא עכשיו ייקח את זה וישחוט את זה בחוץ? אז זה בדיוק כמו אדם ששחט קודשים בחוץ, ולכן הוא יהיה חייב עליו. אומרת הגמרא, זה יהיה הדין אצלנו גם, לגבי חטאת. אומרת הגמרא, מדמי? אתה שומע מה שאתה אומר? יש קורבן אשם, יש קורבן חטאת, יש קורבן עולה. קורבן אשם בא מן הזכר, קורבן עולה בא מן הזכר, קורבן חטאת בא מן הנקבה, קורבן שלמים בא מחטאת ונקבה. עכשיו, אם אני יכול להביא עולה רק מן הזכר, אז כשאתה דן איתי לגבי קורבן אשם, שזה בא מן הזכר, והוא הלך בשחט אותו סתם, אני מבין שהזכר הזה, במקום להיות אשם, עכשיו הופך להיות עולה. כי הרי למעשה זה, זה חטאת שבא לאחריות, שהתוצאה שלה זה קורבן עולה. אז גם אם הוא שחט אותו סתם, זה עולה. אבל אם הוא לוקח את החטאת ושוחט אותה בחוץ, ואם הוא היה שוחט אותה בפנים, מה היה קורה? הרי זה לא יכול לעלות על גבי מזבח, כי זה נקבה, נקבה לא יכולה להיות עולה. אז על מה אתה רוצה לבוא ולחייב אותו? אומרת הגמרא, אמר הבחיה מסתנינה, בשסעיר נשיא, אתה יודע מה מדובר פה? בחטאת של סעיר נשיא, שזה בא מן הזכר, תמיד יחיד מביא כסבה או סעירה, אבל אשר נשיא יחטא, מלך מביא סעיר זכר. אז אם הוא יפריש שתיים לאחריות, נשיא, אז אנחנו באים ואומרים שהחטאת השנייה, יש לדין של קודשים, ולמה? כי אם הוא היה שוחט אותה עוד לפני שיראה עד שיסתיים, זה עולה לקורבן עולה, אז אם הוא יעשה את זה בחוץ, הוא יהיה חייב עליו. אבל מה יקרה בסתם חטאת שהוא יעשה עכשיו בחוץ לפי זה? זאת אומרת, היה חטאת לאחריות, והוא הלך ושחט אותה בחוץ, הוא לא יהיה חייב על זה. כי הרי זה לא ראוי למזבח, צריך שיראה עד שיסתיים, ורק שיחייב ויפול במום, הוא יוכל לקנות בו, אבל הוא כמו שהוא לא ראוי למזבח, לא יהיו חייבים עליו. הדרן הלך השוחט והמעלה, הוא בסייעת הדשמי, הפרק 14. הפרק האחרון של מסכת זבחים. אומרת המשנה, פרת חטאת, למעשה הפרק הזה מדבר על כל הקורבנות האלה שלא יהיה בהם דין של שחוטי חוץ או מעלה בחוץ או זורק בחוץ. פרת חטאת, אותה פרה אדומה לפי גרסת השיטה המקובצת ששחטה חוץ מגיטה, הגמרא תברר מה זה גיטה, אבל הכוונה היא חוץ למקומה, גט זה מקום, בדרך כלל מקום עמוק, וכן סעיר המשתלח ביום הכיפורים, שיקריב בחוץ, אם הוא יקריב את הפרה בחוץ, או את הסעיר בחוץ, פטור. הסיבה לדבר, אנחנו לא אומרים שזה נקרא שוחט קודשי בחוץ, שלא במקום מצווה, כי התורה פטרה אותו. איפה התורה פטרה אותו? שנאמר ואל פתח או אל מועד לא הביאו. כל שאין ראוי לבוא אל פתח או אל מועד, אין חייבים עליו. פה התורה פטרה אותו. התורה, כשהתורה אומרת את פרשת שחוטי חוץ, אומרת התורה, פרשת החימות, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. על מי נתנו לו דין קראת? על אדם כבש שבמקום להביא אל פתח אוהל מועד לקח למקום אחר. אבל זה הרי לא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד, כי הפרת חטאת עושים אותה בהר המשחה, בהר הזיתים. השעיר המשתלח הולך לעזאזל, הגמרא תעמוד על זה, כי בשעיר המשתלח זה בעייתי, זה כן ראוי לבוא לפתח אוהל מועד. איפה עושים את הגורל? בעזרה. איפה מתוודים? כל קורבן שאתה מדבר עליו, אתה מדבר עליו שהוציא אותו החוצה ושחט אותו בחוץ. אבל הגמרא תברר. אתה אומר ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, לא ראוי. הוא ראוי לפתח אוהל מועד, הוא לא ישחט שם, אבל מביאים אותו לפתח אוהל מועד, עושים עליו גורל שם במקום, מתוודים עליו בעזרה. אחרי שהכהן גדול מתוודה בעזרה, אז משלחים אותו. ממשיכה המשנה ואומרת, נברר, נברר.
הוא כמו הפרה אדומה.
הוא לא כמו פרה אדומה.
הפרה אדומה אתה מדבר שכבר בחוץ, זה אתה מדבר שהוא בדרך. הם באותו מצב. לא מדבר לפני כן.
לבדוק את זה בגמרא. אתה רוצה ברשי קודם?
מה?
אתה מעדיף לראות את זה ברשי. אומר רשי לפניך, כל שאינו ראוי. שש שורות מלמטה. חמש. כל שאינו עתיד לבוא, ובגמרא פריחה, שעיר המשתלח עתיד לבוא, להגריל ולהתוודות. נברר. ממשיכה המשנה. יש עוד קורבנות שלא רואים להיכנס למזבח, לא עולים על גבי מזבח. הרובע, בהמה שרבעה אישה, והנרבה, אותה בהמה שנרבעה לאיש, והמוקצה, בהמה שהוקצתה לתקרובת עבודה זרה והנאבד, או בהמה כזאת שעבדו אותה בתור עבודה זרה, והמחיר, אדם לקח בהמה, החליף את זה בכלב. אומרת התורה, אתנן זונה ומחיר כלב לא תביא בית השם לוקח, זה ביזיון. והאתנן והכלאיים, אפילו שאבא והאימא זה שניהם דברים שרואים לעלות על גבי מזבח, אבל הילד, הכלאיים, הבלת כלאיים, לא עולה אצל מזבח. הטרפה, דבר כזה שלא ראוי לחיות, לא עולה אצל מזבח. ויוצא דופן, אומרת התורה, כי יוולד פרט ליוצא דופן. גזירת הכתוב. בהמה כזאת היא שלא נולדה בדרך הטבעית, אלא ניתוח קיסרי, הוציאו אותה מן הצד, בכזה מקרה, לא ראוי למזבח. הוא הקדיש את זה. ועכשיו הלכו ושחטו את זה בחוץ. אז אומרת המשנה שיקריבן בחוץ פטור, שנאמר, לפני משכן השם, כל שם ראוי לבוא לפני משכן השם, הם חייבים עליו, וזה לא ראוי לבוא לפני משכן השם. וגם את זה הגמרא תברר. מה חסר היה בפסוק למעלה שצריך להביא פסוק חדש? זה אותו המשך הפסוק. אבל אמרנו, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. בשביל מה עכשיו צריך לבוא ולשנות לפני משכן השם? מה חסר לך בפסוק הראשון? אומרת המשנה, יש עוד כאלה שיש לנו בעיה איתם במזבח. בעלי מומים, שהם לא עולים על מזבח. בין בעלי מומים קבועים, בין בעלי ממין עוברים. שהקריבן בחוץ פטור, כי זה לא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד. רבי שמעון אומר, בעלי מומים קבועים פטור, בעלי מומים עוברים חייב. למה? כי תכף ומיד נראה שיטת רבי שמעון, כל דבר כזה שעתיד ראוי לבוא בעתיד לפני מזבח, עוברים עליו בלב. לא יהיה על זה דין של קראת, לא יהיה על זה בשוגג חטאת, אבל איסור לא תעשה, הוא עובר עליו. כמו כן, תורים שלא הגיע זמנם, ובני עונה שעבר זמנם, שיקריבם בחוץ פטור. אנחנו יכולים להביא קורבן מן העוף, אבל אפשר להביא רק משני מינים, תור או בן יונה. הבן יונה זה הקטן, הבן של היונה, כשהוא קטן, והתור זה כשהוא גדול. וזה המשנה בחולין, מי שיזהיבו קשרים לגבי תור, תור לפני שהוא יזהיב, לפני שהוא מתחיל לקבל את הצבע הזהב אף שלו, הוא לא ראוי לבוא למזבח, הוא קטן מדי. מעידך, הבן יונה, אם הוא כבר התחיל להציב, הוא כבר גדול, הוא כבר לא יכול לבוא אל המזבח. מה קורה אם לוקח תור שעדיין לא הגיע זמנו, או בן יונה שעבר זמנו, והוא עשה אותו הקדש, והקדיש וקריב את זה בחוץ, הוא יהיה פטור. רבי שמעון אומר, בן יונה שעבר זמנם פטור, כי באמת הוא כבר לא ראוי למזבח. אבל כשאני מדבר איתך על תור שעדיין לא הגיע זמנו, כאן עובר בלא תעשה, כי שוב, כיוון שזה ראוי לבוא לאחר זמן, אז יש בו איסור לא תעשה כפי שיבואר. אותו ואת בנו, יש לנו פסוק, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. מה קורה אם הוא כבר לקח בהמת קודשים ששחט אותה בחוץ, ולפני זה באותו היום הוא שחט את האמא או את הבן, ומתקיים בו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. הוא מחוסר זמן. הגמרא מיד תברר מה זה המשנה, מה זה מחוסר זמן. אנחנו כרגע נדבר שהוא שחט את הקודשים לפני שהגיע זמנם. הדין פטור. למה? כי זה לא ראוי למזבח. אותו ואת בנו לא תבוא ביום אחד. מחוסר זמן, לא ראוי למזבח. וכאן רבי שמעון אומר, הרי זה בלא תעשה. למה? שרבי שמעון אומר, כל שהוא ראוי לבוא לאחר זמן, הרי זה בלא תעשה, ואין בו קראת. נכון, קראת לא יהיה, חטאת לא יהיה. אבל איסור לב יש לו, ולמה? כי רבי שמעון בא ואומר, הרי אם היית ממתין למחר, אז אתה יכול להביא אותו, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אבל מחר אתה יכול לשחוט. לא הגיע זמנו, פשטות, יש לנו דין, הרי שבעה ימים יהיה תחת אמו, ומיום השמיני ועלה ירצה. אז הוא הביא אותו בתוך השבעה ימים, בסדר, ואם הוא היה ממתין, אז זה ראוי לבוא. אומר רבי שמעון, כל מה שעתיד להיות ראוי לבוא לגבי מזבח, איסור לב יש בו. והחכמים אומרים, כל שאין בו קראת, אין בו לא תעשה. אם אין קראת, אין לב. מסבירה המשנה מה זה נקרא מחוסר זמן, בין בגופו, בין בבעליו. איזו מחוסר זמן בבעליו? אז בגופו אמרנו, תור, הוא עדיין קטן, בן יונה, הוא כבר גדול, אבל בתור, אני מדבר מחוסר זמן, עדיין לא הגיע זמנו. זה נקרא בגופו. מה זה בבעליו? הזב והזבה והיולדת והמצורע שיקריבו חטאתם והשמם בחוץ פטורים. עולותיהן ושלמיהן בחוץ חייבים. אומרת המשנה, אתה רוצה הגדרה מה זה נקרא מחוסר זמן? למשל, יש לנו זב, זבה, הם צריכים להביא סדר כפרה, מצורע, יולדת. אבל התורה אומרת, אתה לא יכול לבוא מתי שאתה רוצה. הזב צריך לספור שבעה נקיים, אחרי שבעה נקיים, ביום השמיני הוא יכול להביא את הכפרה שלו. היולדת, אז אם ילדה זכר, יש לה 40 יום, אם ילדה נקבה, 80 יום. לאחר מכן היא יכולה להביא את הקורבן. מה קורה אם הוא לוקח את הקורבן הזה לפני הזמן של הזב, ושוחט אותו בחוץ? אז פה המשנה מחלקת בין אם זה היה חטאת ואשם, חטאת ואשם לא בא בנדבה, זה בא רק כתור חובה. אז אתה מביא עכשיו חטאת שבעצם לא ראויה לעלות על גבי מזבח, כי עדיין לא הגיע זמנו של הזב להתכפר, עוד לא הגיע זמן המצורה להתכפר וכו'. בכזה מקרה אם הוא עשה את זה בחוץ, אז הוא יהיה פטור. אבל אם זה היה עולה או שלמים של המצורה, הרי זה יכול לבוא גם בתורת נדבה. נכון שעדיין לא הגיע זמנו להתכפר, אבל אני יכול להביא את זה גם המצורה בתור נדבה, ועל נדבה זה עולה על גבי מזבח. אז זאת אומרת שאם הוא שחט את זה בחוץ, הוא שחט קודשים בחוץ. וזה המשנה. אומרת המשנה, המעלה מבשר חטאת ומבשר השעה, מבשר סירה. הזב הזה אומרת, שיקריבו חטאתם והשמם בחוץ, פטור. אבל עולותיהן ושלמיהן בחוץ יהיו חייבים. ממשיכה המשנה ומדברת על דברים הנאכלים, שבכלל לא עולים על גבי מזבח. המעלה מבשר החטאת שזה נאכל הכהנים, מבשר האשם שזה נאכל הכהנים, מבשר קודשי קודשים, הכוונה היא לאותם כפי שלמי ציבור שבאים פעם בשנה, כפי עצרת, ואת זה אתה העלית את זה בחוץ. מבשר קודשים קלים, שזה שייך לבעלים, מותר העומר, אחרי שהוא עשה את הקמיצה, נשאר המותר העומר, שזה השיריים נאכלים. אותו דבר שתי הלחם בחג השבועות, הוא מביא את הכפי עצרת, והוא מתיר את הלחם באכילה. לחם הפנים, יש שני בזיחי לבונה, הוא מקטיר את הבזיחי לבונה, והלחם הפנים הוא נאכל למשמרות, הנכנסת והיוצאת. ושיירי מנחות, אחרי שעשו את הקמיצה, השיריים נאכלים לכהנים. את זה הוא הלך ועשה בחוץ. בכל המקרים האלה אני אומר שהוא יהיה פטור. למה? כי הוא לא עשה פה שום דבר, זה לא דברים שהם בר הקטרה. לא נאמר עליהם דין של מעלה, שאנחנו נאסור את זה בחוץ. יכול להיות שהוא פסל. כי אם קודשי קודשים יצאו מחוץ לעזרה, אז פסלת אותם. אבל לחייב עדיו כדין מעלה בחוץ, זה לא. ממשיכה המשנה ומביאה דוגמאות של עבודה, שהוא עשה את העבודה בחוץ. למשל, מה קורה אחד כזה שיוצק שמן על המנחה בחוץ? או אחד שפוטט, יש מנחת מאפה, פוטטים אותה לפטיטים. אחרי זה היו עושים איזה קמיצה, אחרי שהוא היה פוטט אותה. פטט בחוץ. הבולל את השמן בתוך המנחה, את הסולת עם המנחה בשמן, בחוץ. המולח. התורה אומרת, על כל קורבנך תקריב מלח. אז הוא הלך ואת המליחה של המנחה או את המליחה של הקורבן עשה בחוץ. אותו דבר המניף את המנחה או המגיש, במקום להגיש את זה אל המזבח, הלך והגיש את זה בחוץ. בעיקרון צריך להביא את זה לקרן מערבית דרומית, כי זה הדין. והוא לא, הוא הלך עשה בחוץ. אותו דבר המסדר את השולחן, במקום לסדר את השולחן כמצוותו בפנים, עשה את זה בחוץ, לחם הפנים. המיטיב את הנרות, במקום לדשן את המנורה במקומה, הוא הלך ודישן בחוץ. אותו דבר, הקומץ, המקבל דמים בחוץ, פטור. כי כל המקרים האלה, זה לא עבודה שעליה חידשה התורה, הבאנו קודם, המעלה בחוץ, יש לנו פסוק. השוחט בחוץ יש לנו פסוק, הזורק דם בחוץ, כל הדברים האלה זה לא עבודה שאפשר לחייב עליה בחוץ. הוא עשה מעשה אסור, הוא יכול להיות שהוא קלקל את הדבר, כי אם זה קודשי קודשים והם יצאו מחוץ לעזרה והם נפסלו ביוצא, אבל לחייב עליהם בחוץ, על המעשה של העבודה בחוץ לא חייבים. ולכן, והם חייבים עליו לא משום זרות, יש דין שזר שעושה עבודה חייב מיטה בידי שמיים, אבל כל הדברים האלה זה דברי אכילה, זה לא אקטורת. אותו דבר זה עבודות שיש אחריהם עבודה. והדין הוא שזר חייב רק מיטה במקום שזה עבודת מתנה. והגמרא אומרת במסכת יומה, עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. עבודת מתנה, הגמרא אומרת עבודת תמה, שאין אחרי העבודה. למשל, זורק את הדם, אין אחרי זה עבודה. זה המטיר, זה המחפר. אבל למשל, לקבל את הדם, קבלת הדם, יש אחרי זה עוד הולכה וזריקה. שמה אין לנו דין של זר. עוד פעם, זה פוסל את העבודה, אבל חיוב מיטה שנאמר בזר לא נאמר פה. ולכן מאותה סיבה ולא משום תומה. אז גם כהן תמה ששימש, כי הזרה של זרות והזרה של שימוש בתומה נלמד מפסוק אחד. ולא יחללו. כמו כן, ולא משום מחוסר בגדים, כי בגדים צריך ללבוש אותו כהן שעושה עבודה. אבל אם אתה אומר שזר לא פוסל, אז מה קורה כהן שעובד בלי בגדים? זה כמו זר, אבל זר פה לא מחייב מיטה. ולא משום רחוץ ידיים ורגליים, לומדים את זה חוקה חוקה ממחוסר בגדים, כפי שיבואר. אומרת המשנה, עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מותרות ועבודה בבחורות. החלק הזה טעון למחלוקת ראשונים. מה פירוש מחלוקת ראשונים? זה ברור שמאדם הראשון, ועד המשכן בשנה השנייה בחודש ניסן ביציאתם ממצרים, אז כל אחד עשו קורבנות בבמה. היה במה, דיברנו את זה, היה מזבח או זה היה על סלע, אבל היה במה גובה מסוים, ושם היו עושים את הקורבנות, לא כל קורבן, קורבנות מסוימים, ועבודה הייתה בבחורות. השאלה מתי היה עבודה בבחורות? זה ברור שביציאת מצרים, נגיד ממתן תורה ועד אחד בניסן, העבודה נעשתה על ידי בכורות, זה בטוח. כתוב אצל משה רבינו, ויקח את נער, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויעשו זבחים שלמים. מי זה היו הנערים? הבכורות כתוב. זה ברור שהבכור יעשה. השאלה אם לפני יציאת מצרים זה גם היה עבודה בבכורות, או שאז היה בכל זר. חטא העגל, למה נתפעו הבכורות? בגלל שהבכורות בעצם אלה שעשו את העבודה, הם היו בעלי העבודה. זה היה בהתחלה. ומשהוקם המשכן נאסרו הבמות, ומאז עבודה בכהנים, וממילא קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הקלעים, צריך לאכול את זה בחצר המשכן בתוך הקלעים, וקודשי קודשים בכל מחנה ישראל, כי זה נאכל בכל ישראל. באו לגלגל, נכנסו לארץ ישראל, 7 שנות כיבוש, 7 שנות חלוקה, באותם 14 שנה המשכן חנה בגלגל. המשכן זה אומר עם המזבח שעשה משה רבינו, מזבח הנחושת, וזה חונה שם בגלגל. הותרו הבמות. בזמן הזה הותר להם לעשות עבודה בבמת יחיד. אבל במת יחיד לא יכולה לקבל כל דבר. קודשי קודשים לא עושים על במת יחיד, אלא אם כן זה עולה, כי זה רק דברים של נדר ונדבה, ועולה עולה כליל. אבל אם אני מדבר על חטאת ואשם, אז קודשי קודשים נחלים לפנים מן הקלעים, כי עושים את זה רק במשכן. קודשים קלים בכל מקום, בכל הארץ. איפה שהוא רוצה הוא יכל לעשות שלמים ולאכול. באו לשילו, אחרי 14 שנה, עברו לשילו בחלקו של יוסף, 369 שנה, נאסרו הבמות, כי נאמר בהם מנוחה, ולא היה שם תקרה, גג של נסרים, אלא בית אבנים בלבד מלמטה, והיריות מלמעלה, כמו במשכן. והיא הייתה מנוחה, ובמנוחה נאסרו הבמות. ולכן קודשי קודשים נחלים לפנים מן הקלעים, קודשים קלים ומעשר שני בכל הרואה. קודם לא דיברנו על מעשר שני, כי מתי התחיל בכלל דיני מעשרות? רק אחרי 7 שנות כיבוש וחלוקה. אז לא היה נידון למעשרות. אבל עכשיו כבר יש לנו נידון, מעשר שני שצריך לאחל בירושלים, בקדושה, איפה זה נאכל? אז כתוב לך, בזמן שילה בכל הרואה, זה כבר עניין בפני עצמו, יוסף. יוסף הצטיין עלי עין, וכיוון שהוא שמר על העין, אז הוא זכה שבכל הרואה אפשר לבוא ולאכול. לאחר מכן, נחרבה שילה, בעקבות המלחמה עם פלישתים, אלי מת, נשבע ארון ברית השם, ואז מעבירים את המשכן לנוב עיר הכהנים. לאחר מכן היה סיפור עם הדואג האדומי, ההלשנה על דוד, הורגים את נוב עיר הכהנים ומעבירים את המשכן לגבעון, ובזמן נוב וגבעון הותרו הבומות. קודשי קודשים נחלים לפנים מן הקלעים, קודשים קלים בכל ערי ישראל. באו לירושלים, שלמה, בונה בית מקדש, נאסרו הבמות ולא היה להם היתר, והיא הייתה נחלה. ועל זה אנחנו מדברים, על מה שכתוב, שבאו למנוחה ולנחלה, נאסרו הבמות. קודשי קודשים נחלים לפנים מן הקלעים, קודשים קלים ומעשר שני לפנים מן החומה, חומת ירושלים. כל הקודשים שהקדישן בשעת איסור הבמות, אם הוא הקדיש את הקודשים בשעת איסור הבמות, ואז מתקיים בזה והביאום להשם, וכיוון שהוא המתין עד שהוא הביא ועדיין לא קיים, ממילא מה קורה פה? והקריבן בשעת איסור הבמות מבחוץ, הרי אלו בעשה ולא תעשה, וחייבים עליו קראת. זה נקרא מעשה בחוץ. אבל הקדישן בשעת היתר הבמות, והקריבן בשעת איסור הבמות בחוץ, הרי אלו בעשה ולא תעשה, אבל ואין חייבים עליהם קראת. הקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת היתר הבמות, יכולנו לדבר על מקרים, כן? כמו למשל, הקדיש את זה בזמן שילה, ואחרי זה הקריב את זה אצל נוב, שהיה כבר הותר הבמות. הרי אלו בעשה ואין בהם לא תעשה. ואילו קודשים קרבים במשכן, קודשים שקדשו למשכן, שהוא פירש בשעת ההקדש על מנת להקריבם במקדש, במשכן. כמו כן, קורבנות ציבור קרבים במשכן. קורבנות היחיד, בבמה. קורבנות היחיד שיקדישו למשכן, יקרבו במשכן, ואם יקריבן בבמה, פטור, פטור מעזרה ומעונש. למה? כי הותרו הבמות, אבל הוא עובר על הפרת נדרים שלו. התורה אומרת, כאשר נדרת תשמור ועשית, אבל הוא לא שומר על הדיבור שלו. ומה בין במת יחיד לבמת ציבור? מה ההבדל באמת בין במת יחיד, שזה יכלנו לעשות בכל מקום, לבמת ציבור, שזה היה במקום המשכן? סמיכה, שזה טעון דווקא שמה, בבמת ציבור. כמו כן, ושחיטת צפון, אותם קודשי קודשים, שחיטתם בצפון זה דווקא שם. ומתן סביב, צריך לתת את המתנות של אדם, כדי שזה יהיה נראה לשתי רוחות, מה שאנחנו קוראים שתיים שהם ארבע. צריך לתת תנופה במנחה, הגשה לקרן דרומית מערבית. כמו כן, רבי יהודה אומר, אין מנחה בבמה. בבמה הם בכלל, זה הכל שייך רק במשכן, לא שייך לך במקום אחר. וכיהון, המושג של כהן זה רק במשכן, בבמת יחיד, זר כשר לעבודה, וממילא בגדי שרת זה דין שנאמר במשכן, לא נאמר במקום של זר. והדין של כלי שרת, שמשה רבינו מושך, זה במשכן, עבודה מחנחתן זה במשכן, בבמת יחיד לא היה צריך כלי שרת. הדין של ריח ניחוח, מה שלמדנו שישה דברים, לשם שישה דברים במשנה בדף ממבר, לשם שישה דברים הזבח נסבח, אחד מהם לשם ריח ניחוח איש אל השם, זה דין במשכן, זה לא דין בבמת יחיד. אותו דבר, ומחיצה לדמים, חוט הסקרה שמבדיל בין דמים עליונים לדמים תחתונים, זה רק במשכן. ריחוץ ידיים ורגליים זה דין במשכן, שבלי זה יהיה אפשר לעבוד. אבל הזמן, אם הוא חשב מחשבת פיגול, חוץ לזמנו, כמו כן, הנותר והתמה שווים בזה ובזה. דין של מחשבת פיגול, ודין נותר שאסור באכילה, ודין תמה שאסור באכול, זה נכון גם בבמה גדולה, גם בבמת יחיד.